שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק בספר הקדוש, דרך השם, מאת רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק ג' בעיצומו של הפרק הרביעי, לא? אות ו'. וממה שיגיע לנביאים, אנחנו מדברים על מדרגות, מעלות, מקרי הנבואה. אנחנו יודעים עכשיו מספר פרטים לנבואה. אז לכאורה, אנחנו הרי לא נביאים, ושמה אנחנו צריכים ללמוד את זה? קודם כל, שנתכונן. כשנהיה נביאים, שנדע להבחין מה מדובר. ב', גם אם חס וחלילה לא נהיה נביאים, לפחות שנדע איך עולמו של הקדוש ברוך הוא מתפקד, שזה גם חשוב, נכון? זה חלק לדעת. כיצד עולמו של הקדוש ברוך הוא מתפקד, זה חלק ממצוות אהבת השם. למה פה המסגן לא עובד, אני לא יודע. עכשיו, וממה שיגיע לנביאים, הוא היותם משתלחים בשליחות ממנו יתברך. עד עכשיו לא דיברנו על זה. דיברנו על כך שמה המדרגות של השימוש בשמות ולהבדיל בכישוף, אחר כך ברוח הקודש, אחר כך מהי הנבואה. אבל לא עסקנו כלל בשאלה בשני מינים של נבואה. מצאנו בין הנביאים מה שנקרא נביאים משולחים ונביאים לא משולחים. אנחנו מכירים בעיקר מהתנ"ך נביאים משולחים, כי אלה שכתבו את התנ"ך או מסרו את נבואותיהם בתנ"ך, זה נבואות שנאמרו לעם, אז הם נשלחו כדי להגיד לעם כך וכך. אבל אנחנו שוכחים שהסוג הראשון של הנבואה הוא כנראה היה הרבה יותר מצוי, נביא שמתנבא בלי שהשם ישלח אותו. אומר הרמב״ם, יש שהקדוש ברוך הוא מנבא את הנביא כדי להרחיב דעתו. כן. לא, לא, גם נביאים ממש. לא רק בני הנביאים. יש גם נביאים ממש. הנביא הוא מי שהשם מדבר עמו. עכשיו, מי שהשם מדבר עמו, לאו דווקא אומר לו, אני חושב שזה שם בכלל. מה? יש, אני לא יודע, אני לא מבין בזה. טוב, נתבשל, צריך קצת מסירות נפש, נכון? כן. מה? הרי אם היו אנשים שנשרפו על המוקד בשביל קידוש השם, אז להתבשל קצת, מה כבר קרה? מה? מה? כן. מאיפה לקחתי את הרעיון הזה? רבי זרע, כתוב על רבי זרע בגמרא שהוא היה יושב מדי פעם על תנור. למה הוא יושב על תנור? כדי להתכונן לגיהינום. הוא אמר, מן הסתם אני יושב בגיהינום, אז צריך כבר להיות רגיל כבר עכשיו, לכן הוא יושב מדי פעם על תנור. הסימן שיש בחום הפיזי משהו מעין גיהינום, אז זה כדי לחפר על כמה עבירות כנראה או משהו כזה, בסדר. אז אם כך מצאנו שהנביאים, הם מי שהשם מדבר עמו. עכשיו, השם כשהוא מדבר עם הנביא, לאו דווקא אומר לו לדבר עם אחרים. הוא שלח אותו כי הוא צריך לדבר איתו, הוא צריך לדבר איתו, להגיד לו בוקר טוב, מה שלומך. למשל, בפרשת וירא, נאמר, וירא אליו השם, באלוני ממרא, ולא נאמר לו בשביל מה. אומרים חז"ל, לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא עושה ביקור חולים לנביא. כן? וזו מדרגה עליונה, זו מדרגה יותר גבוהה ממה שנאמר לו מקודם. מקודם נאמר לו למול. כאן הוא כבר מל, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא אומר לו כלום, בא לבקר. אבל יש גם נבואה משולחת. עכשיו, נבואה משולחת זה דבר מיוחד בהיסטוריה, לא תמיד זה היה. לדעת הרמב״ם, וכך פשוטו של מקרא לכאורה, הנביא השלוח הראשון היה משה. לפני כן, לא נשלחו נביאים. היו נביאים שהיו, שהיה להם שיג ושיח עם הקדוש ברוך הוא, אבל מעולם לא אמר הקדוש ברוך הוא, אני מצווה אותך ללכת לפלוני, להגיד לו כך וכך. ו... מה? אברהם לא נשלח.
נשלח
זה שולח את עצמו. אברהם נשלח לכנען, זה בסדר, אבל הוא לא נשלח לאחרים. זאת אומרת שיכול להיות ציווי לנביא, אבל לא לומר לאחים, אפילו ברית המילה, שהקדוש ברוך הוא ציווה על אברהם למול, הוא ציווה לו למול את בני ביתו. אבל מכוח מה אברהם מל את בני ביתו, את בניו ואת עבדיו? כי הוא האדון. אדם יכול לעשות לבניו ולעבדיו כמעט ככל העולה על רוחו. ולכן אברהם אומר, אני הבוס פה, אני מל אותך. אם ישאלו אותך, את אברהם, ולמה אתה עושה, הוא יגיד כי השם אמר. אבל המחויבות של הבן או של העבד להיענות לדרישה של אברהם זה מדין כיבוד אב ואם או כיבוד העבד את אדוניו. מה שאין כן, כאשר התחיל משה להשתלח. לאן הוא נשלח? למי? לפרעו. אומר, הלו פרעו, דע לך שהשם אמר לי להגיד לך לשלח את בני ישראל. התגובה המיידית של פרעו מתבקשת. מי השם אשר אשמע בקולו? אם הוא היה מדבר איתי ישירות, אני מבין. אבל הוא שלח מישהו. מי אמר בכלל שהוא שלח אותך? אני גם לא מכיר אותו, אני לא יודע בכלל מי זה ששולח אותך. אולי זה סתם בלוף. לכן הוא מוסיף, לא ידעתי את השם. וגם את ישראל הוא השליח. הדבר מתבקש, זאת אומרת, אתה מדבר על נביא שלוח, זה דבר חדש. ולכן הדבר ההגיוני ביותר שיכול להיות, זה שפרעו לא יסכים לשלח את בני ישראל, על כל פנים ללא ראייה. אנחנו רגילים לראות את פרעו בתור איזה רשע עיקש, וזה לא נכון. כן? פרעו הוא אדם עם אחריות עצומה לממלכה. מה, הוא ישחרר את העבדים ככה? ויש איזה זקן אמר לו? כן? זאת אומרת, יש פה איזה חידוש. זו דעת הרמב״ם, ייתכן שבזה חלוק עליו הרלב"ג. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. הרלב"ג הרי אומר שלגבי השלושה אנשים שבאו לאברהם, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מי הם השלושה אנשים? אז יש לכם דעת הרמב״ם ששלושה אנשים זה מראה הנבואה. כלומר זה ויראה אליו השם, אז הוא ראה שלושה אנשים, זה מראה הנבואה. דעת הרמב"ן שאלה מלאכים שהתגשמו. דעת רש"י, שניים מלאכים, אחד שכינה. בסדר? מחלוקת עצומה. מלאכים, מראה הנבואה, שכינה. הרלב"ג אומר, מה? וירא והנה שלושה אנשים. אומר הרלב"ג, הם היו שלושה אנשים. עצום. ומי היו שלושה האנשים האלה? היו, כך אומר הרלב"ג, נביאים. ומה באו הנביאים האלה לעשות? לבשר לאברהם על הולדת שרה, ועשה על הולדת יצחק לשרה, על מהפכת סדום ועמורה. מה? ועל הרפואה. ולא עוד, אלא הם גם נשלחו אחר כך לסדום, נקראים שם מלאכים, כי הנביאים נקראים מלאכים, נשלחו לסדום כדי להחזיר אותם בתשובה. וכיוון שלא חזרו בתשובה, וישלחנו השם לשחתה. כן? אז עכשיו אפשר לראות אם כן, לדעת הרלב"ג, בשלושה האנשים האלה משולחים. אבל הם עדיין לא משולחים כדי לצוות, אבל הם בכל זאת משולחים כדי להוכיח. זה קצת דומה לנביאים שמצאנו אחר כך. מה פתאום? הרי מה אומר שם אחד מהשלושה לאברהם? ארדנה וראה. הקצעקתה באו הבא אליי עשו, כלב אם לא ידע. זה תלוי איך אתה מפרש. לפי הרלב"ג זה בעצם אדם שמדבר בשם השם, והוא אומר, אני הולך לבדוק מה קורה. מגיע לשם, כל העיר בא. כן? אז רואים שאי אפשר לדבר איתם. אבל היה מקום למחשבה הזאת, שאם הם ישמעו, אז יחזירו אותם בתשובה. ואם לא, ידע. כן, זה אפשרות אחת. יש להבין בכל זאת מה ההבדל המהותי בין נביא שלוח לנביא רגיל. כי זה לא במקרה שהנביא השלוח הוא גם משה. מה התחדש עם משה? שלא היה מקודם. אומר הרמב״ם דבר תמוה מאוד. מה ההבדל בין תורת משה לתורת אברהם? הוא אומר, תורת אברהם הייתה קריאה חלושה בשם השם. איזה קריאה חלושה? חבר'ה, יש לי רעיון, יש אלוהים, רוצים לבוא לאכול משהו? נדבר על זה. כן? זאת אומרת, יש לו אוהל מבצעים, הוא מסתובב, מחלק סופגניות, קריאה חלושה בשם השם, מי שרוצה בה. מה שאין כן משה, שבתורתו ציווה להרוג עובדי עבודה זרה. כלומר, תורת משה הורגת, תורת אברהם לא הורגת. זה ההבדל. אז אני שאת השאלה, מה הוא מתכוון? הרי למי יש זכות להרוג?
למדינה.
המדינה יש לה זכות להרוג. ליחיד אין זכות להרוג. גם בית משפט. בית משפט מתמנה מטעם המדינה. בית משפט הוא לא קם מעצמו. הוא לא סמכות מצד עצמו. למרות שהיום כבר שכחו את זה. זאת אומרת שהמדינה, בעצם תורת משה היא תורה מדינית. תורה מדינית מצריכה שלוח. אחד שנשלח אל האחרים כדי לתקן את סדרי המדינה. וזה בעצם עיקר עניינה של תורת משה, שהיא החוקה המדינית של העם העברי בארץ ישראל. מובן? כי אתה עכשיו בא לנהל את חייהם של אנשים. עכשיו זה בעצם מה שמבדיל את תורת משה מתורת אפלטון. אומר הרמב״ם, איך תדע על תורה שהיא אלוהית או לא? הוא אומר, כל תורה שמכריזה על עצמה מראש שהיא לא אלוהית, סימן שהיא לא אלוהית. וכך הן חוקות הפילוסופים כולם. שהפילוסופים לא טענו שהחוקות שהם מלמדים באו להם בהתגלות. אלא אפלטון חידש מה שחידש, אריסטו חידש מה שחידש. אגב, תלמידי אפלטון היו מסתובבים מעיר לעיר וכותבים חוקות לערים השונות. אומר הרמב״ם, אבל יש כאלה שטוענים שהחוקה שלהם היא מאלוהים, כלומר שמה שהם רואים זה בשם אלוהים, אבל הם עוסקים באחד מהשניים. או בענייני הרוח, או בענייני החברה. אומר, תורה שעוסקת רק ברוח או רק בחברה, איננה יכולה להיות אלוהית. אז מה הסממן לתורה שהיא אלוהית? שהיא עוסקת גם בענייני הרוח, בדעת אלוהים, וגם בתיקון החברה, זה סממן ללהיותה. אומר, וזה תורת משה. טוב, יוצא לפי זה שמשה עשה את מה שאפלטון רצה. רק שאפלטון לא היה לו התגלות, למשה יש.
אבל לפי זה האסלאם יש לו מעלה?
האסלאם למד מהיהדות את זה. כן? טוב, חוץ מזה צריך לבדוק אם זה נכון. כן. וממה, אז בואו נראה עכשיו שוב את דברי רמח"ל בפסקה ו'. וממה שיגיע לנביאים הוא היותם משתלחים, בשליחות ממנו יתברך. והיינו, כי לא זהו עצם הנבואה, ואינו מוכח כלל בנביא שהשתלח לאחרים. אבל עצם הנבואה, כבר בארנו, שהוא התדבק בו יתברך ויגלות יתברך אליו. כלומר, זה בעצם דיאלוג פנימי בין הנביא לבורא. והתלוו לזה הידיעות וההשכלות שהתלוו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביא, לפעמים הוא אומר לו, מה שלומך? לפעמים הוא אומר לו, נעים לדבר איתך? לפעמים הוא גם בא לשלוח אותו למישהו אחר. או לפעמים מודיע לו את העתיד. הוא אומר לו, תדע לך שמחר בבוקר יקרה כך וכך. בסדר?
יכול
כן.
להיות מקרה שריבונו של עולם בנבואה יכעס על הנביא צבורת, הוא
יחס
עליו מבעיות מוסריות,
כל מיני... ויחר אף השם במשה.
כן.
האם זה יכול להיות? האם יש פסוק? אתה שואל אם יש פסוק?
הוא צריך להיות מושלם מכל הבחינות, מצד שני,
כזו חוקו יסע
עליו
בגלל שהוא חסר. אתה אומר דבר והיפוכו.
כן, זה מה שאני אומר.
יפה, אז אנחנו רשמנו לפנינו שאמרת דבר והיפוכו. מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה עכשיו?
לא, אני שואל איך זה יכול להיות ש...
לא יכול להיות, דבר שהוא היפוכו ביחד, לא יכול להיות.
איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתגלה, נבואה היא צריכה מעלות מסוימות, והקדוש ברוך הוא כן מתגלה כאשר יש מצבים שהנביא עורק לראות מסוים.
נראה שכבודו לא העמיק דיו בפרק שביעי של שמונה פרקים.
פרקים.
של שמונה פרקים. מה? שמונה פרקים של הרמב״ם. כן. מסכים. מסכים. ששם הרמב״ם אומר שכדי להיות נביא צריך שתהיינה לאדם מעלות השכליות כולן ומעלות המידות רובן והחזקות שבהן. נראה לי שבדברי הרמב״ם אלה יש כאין תשובה לשאלתך. אני חושב אפילו זה פוסל את השאלה מלכתחילה. בסדר? טוב, הלאה. אז הוא אומר, ומן המקרים שקורים פעמים רבות לנביאים, הוא השתלחם לאחרים. וכבר אפשר שיגיע זה אל נביא מובהק ובקי מאוד בדרכי הנבואה ויודעם על בוריים, ואפשר שיגיע אל מי שלא יהיה כל כך בקי ומלומד בזה. זה תואם בדברי הרב קוק, שמי לי שהבאנו אותם באיתור סופרים, או שלא הבאנו. הרב קוק דן בשאלה של מה זה כבדות הפה של משה, הרעל שפתיים. למה הכוונה? נחלקו הראשונים האם משה היה מגמגם. ומחלוקת רשב"א מבן עזרא. האם זה יכול להיות שאדון הנביאים, מבחר המין האנושי, יהיה גם בעל מום? הרי זה מום, להיות גם עוקבת פה. כן? אז זה יכול להיות שאדון הנביאים יהיה בעל מום? אלא הרב קוק דווקא נוקט כדעה שאומרת שמשה לא היה בעל מום. ואז צריך להבין מה זה העניין של כבדות הפה. כבדות הפה זה הכוונה שהוא לא יודע לדבר אל פרעו, או שהוא לא יודע לדבר אל בני ישראל. זה תלוי איך מסתכלים על זה. אבל הרב קוק מחדש עוד חידוש עצום. הוא אומר, הרי נחלקו הראשונים האם הנבואה היא דבר טבעי באדם או הופעה על טבעית. זה בדיוק מה שאני מסביר עכשיו. התחלתי את ההסבר. כן, לא, טוב מאוד. לא גמרתי את ההסבר. כן, מסביר הרב קוק שהרי נחלקו הראשונים האם הנבואה היא כישרון טבעי, המשך של הטבעיות של האדם, או שזה משהו שהוא מעין נס, שהוא מעל הטבע של האדם. הוא מביא שגם לגבי דברי הרמב״ם עצמו יש מה להתלבט בדברה. והוא מסביר, מביא שמה, מגיע למסקנה, שזה תלוי אם זה מדובר בנבואה של שליחות, או נבואה לא של שליחות. מה שאנחנו מדברים כאן. אם זאת נבואה לא של שליחות, זה כלול בכישרון הטבעי של האדם. אם זאת נבואה של שליחות, זה מעל הטבע של האדם. עכשיו, יש פה חידוש נוסף, שכאשר זאת נבואה לא של שליחות, נבואה טבעית, אז הנביא צריך להיות במדרגה של הדברים שהוא מקבל. יש התאמה בינו לבין התוכן, כי הרי זה הוא. לעומת זה, כשהוא משולח, ייתכן שהוא ישולח להגיד דברים שהוא לא חי אותם, שהוא לא מזדהה איתם, שהוא לא מבין אותם אפילו. כי זה למעלה ממנו. עכשיו, הקושי של משה היה שהוא לא ידע את זה. כאשר השם אומר לו לשלח את בני ישראל, הוא לא חש שהוא במדרגה, להוציא את בני ישראל, הוא לא חש שהוא במדרגה של הדברים. לכן אומר כבד פה וכבד לשון אנוכי. מובן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, מי שם פה לאדם ומי יעשו מילם. ושם הרב מסביר את הפסוקים שהכוונה של הקדוש ברוך הוא לומר, שכאשר הקדוש ברוך הוא שולח נביא, אין התאמה בין הדברים הנאמרים על ידו לבין מדרגת הנביא. הוא צינור. ולכן, וזה ככה הרב קוק מסביר את הכבדות פה של משה, שזה היה חידוש בשביל משה אפילו. היא התאמה. הוא לא ידע שלא צריכה להיות התאמה בין מה שהוא נשלח לומר לבין המדרגה האישית שלו. כן. ככה הוא מסביר באיתור סופרים. למה צריך את הארון? כדי לסדר את הדברים לפני כולם. כן, זה עוד בעיה. זאת אומרת, בעיה נוספת. כלומר, בסדר, אז יש לך קושי להזדהות, אבל יש מישהו שכן מזדהה. כן. עכשיו מעניין, הרב קוק כתב את המאמר הזה כשהוא היה בן 19. כן. מה מעסיק בחור, הוא לא היה בחור, הוא כבר היה נשוי בעצם, אשתו הראשונה. מה מעסיק אברך צעיר בגיל 19 בישיבת וולוז'ין. טוב.
הוא כתב שירים?
שירים? אני חושב שהוא כתב לפני זה. כן, אני חושב שהוא כתב לפני כן. כן. מה? טוב, אז אתה נכנס לסוגיה שאני לא יכול להרחיב בה, א', כי אני לא עיינתי בה, ב', היא לא הנושא שלנו, בסדר. עכשיו, אבל תסתכל באיתור סופרים שם ותרחיב כיד השם הטובה עליך. עכשיו תשמע, כאן בעצם מה שאומר הרב קוק, למה אני הזכרתי דברי הרב קוק? כי זה בדיוק תואם את דברי הרמח"ל, שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח נביא, הוא לפעמים לוקח טירון. כלומר, אם אתה רוצה לכבוש ארץ, אז אתה לוקח גנרל מלומד. אבל אם אתה צריך לשלוח איגרת, זה בכלל לא משנה מה הדרגה של המשולח. נכון? אז מה שאומר כאן, וכבר אפשר שיגיע זה, כלומר, השליחות, אל נביא מובהק ובקי מאוד בדרכי הנבואה ויודם על בוריים. ואפשר שיגיע מי שלא יהיה כל כך בקי ומלומד בזה. כן? הוא בסמסטר שני של נבואה. ומצד זה אפשר שיקרו טעויות לנביאים. לא במה שיתנבאו, כי הרי זה ברור שלא יכולה להיות טעות בנבואה, אלא במה שיעשו הם מדעתם ולא ישלימו מה שראו בשליחותם, ויענשו. וכמעשה הנביא של ירובעם, שעבר על דברי עצמו, ונמשך לו הדבר הזה מהיותו בלתי מדקדק בדרכי הנבואה. וכמאמר חכמים זוכרם לברכה בש"ס, כי הרי הוא האמין לנביא השני, במקום להאמין לנבואת עצמו. אז הוא לא הבין בדרכי הנבואה. לכן נענש והיכה אותו האריה. נכון? הוא היה באמת נביא, אבל אכל אותה. והנה עוד, אפשר לנביא מן הנביאים. עם זה אפשר ללמוד הרבה סוגיות בתנ״ך, כן? לבדוק איפה יש טעויות של הנביאים וכדומה. והנה עוד אפשר לנביא מן הנביאים, שישיג עניין אמיתי בנבואתו, אך לא ישיג כל העניינים שנכללו בה. העניינים האמיתיים שנכללו בה. דרך משל, נבואתו של יונה בן אמיתי, שנאמר לו, ונינווה נהפכת. מה זה נינווה נהפכת? או שהיא נהרסת, כמו מהפכת סדום, או שמתהפך לטובה, כמו שאומר רבינו, כן? יש עניין שנתהפך כולו לטובה, נכון? אז זה מה שאומר, ונינווה נהפכת. ונכלל בדיבור הזה שתי ההבנות אמיתיות, אחת העונש, שהיה מעוטד להם כפי חטאם, והשנית, מה שהיה צפוי לפניו יתברך, שיקרה בהם, דהיינו שיהפכו מרעה לטובה. כן, או למשל באברהם אבינו, והעלה הוא שם לעולה. זאת האמת, רק השאלה מה פירוש לעולה. כן. ואולם, אילו לא היה נכלל באמת בדיבור, אלא עניין העונש לבדו. כשהיה הקדוש ברוך הוא שב וניחם על הרעה, היה מגלה הדבר לנביאים, ובפרט ליונה, שהייתה מתחדשת עליהם גזירה זולת הראשונה. אבל מה אנחנו רואים? שיונה מתלונן. מה אומר יונה? למה לא הרסת את נינווה? כן? למה לא הרסת את נינווה? כי הם חזרו בתשובה. לא, העניין הוא עכשיו יגידו עליי שאני נביא שקר. זה הטענה. כן, ככה רש"י מסביר שם. זאת הייתה הטענה של יונה. עכשיו יגידו עליי שאני נביא שקר. ולכן, אבל כיוון שיונה לא השיג את האופן השני של הסברת נבואתו. עד כאן להיום. שלום.